חולין דף קוף ת', מתחילים בעזרת השם, דף קוף ח' עמוד ב', 13 שורות מלמטה, ואפשר לסוחתו. יש אנשים שיודעים לעשות את המעשה הנכון ברגע הנכון. אנשים שפשוט מאוד מצילים את המצב בצורה מושלמת. מה קורה במקרה שאדם נמצא במטבח ויש סיר שמתבשל, בפנים יש הרבה חתיכות של בשר יקרות, עסיסיות, איכותיות, ו... טיפת חלב טפטפה על אחת מהחתיכות. הבן אדם הזה יודע שהוא יכול אולי עכשיו לערבב מהר את כל הסיר, ואז במקום שהטיפה תאסור את החתיכה שעליה היא נפלה, ואז החתיכה הזאת אולי תאסור את כל הסיר, כי אז אולי נאמר שהחתיכה הזאת היא נחשבת בשר, אז היא אוסרת את כל הבשרים בתור שזה מאותו סוג, מין במינו, כמו שאנחנו יודעים, מין במינו אפילו באלף לא מתבטל. אז הוא אומר פשוט מאוד, בוא ישר נערבב את כל הסיר, ואז הטיפת חלב הזאת תהיה בטלה פה בכל הבשר, ואז הבשר יהיה מותר. אבל מה צריך לזכור? שהטיפה כבר טפטפה על הבשר. האם יועיל באמת מהר לערבב את כל החתיכות? ואז אנחנו נגיד, זהו, נסחט הטיפת חלב מתוך החתיכת בשר הזאת, ואז הסיר כולו יהיה כשר. למעשה למדנו שיש מקרים מסוימים שחתיכת בשר שטפטפה עליה טיפת חלב ונמצאת בתוך סיר שלם, ואם אני עכשיו יערבב את החתיכה הזאת ביחד עם כל הסיר, אז הטיפת חלב תצא מתוך הבשר ותתערבב בתוך כל הסיר, אז יש הלכה שלכתחילה אני לא הולך לעשות מעשה כזה. אני לא הולך לקחת חתיכת בשר שטפטף על זה טיפת חלב, שהוא למעשה נאסר משום בשר בחלב, ולערבב אותו בתוך כל הסיר כדי שהוא יהפוך להיות בטל. מהצד ההלכתי שנקרא, אין מבטלים מאיסור לכתחילה. אני לא יכול לקחת דבר שהוא נאסר משום בשר בחלב ולבטל אותו בתוך כל הסיר, ואז הבשר והחלב יהיו, החלב יהיה בטל בבשר. זה אסור. השאלה אם בדיעבד. היה אחד, לא חשב הרבה, ערבב מהר את הסיר, וכרגע במציאות, אותה חתיכה עכשיו מעורבבת פה ביחד עם כל הקדירה. השאלה היא האם, אנחנו יודעים בפועל שהטיפה הזאת היא ודאי יצאה מהחתיכה הזאת, השאלה היא האם החתיכה הזאת נאסרה באותו רגע שהטיפה נכנסה בה, ואז כבר אי אפשר להוציא ממנה את האיסור, וזה נקרא בלשון של הגמרא, אפשר לסוחתו אסור, גם אם אני יכול בפועל לסחוט את הטיפת חלב מתוך החתיכת בשר, הוא נשאר אסור כמו נבלה, ועכשיו הוא אוסר את כל הקדירה, או שאנחנו אומרים אפשר לסוחתו מותר דיינו, ברגע שבן אדם ערבב מהר את כל הקדירה, אז הטיפה הזאת שהייתה בתוך החתיכת בשר בטלה בכל הקדירה, ואז הכל יהיה מותר. זה למעשה מחלוקת שלמדנו בדף הקודם. עכשיו הגמרא באה ואומרת שהמחלוקת הזאת כבר שנויה במחלוקת תנאים. המחלוקת שנאמרה בדף הקודם בין אמוראים בתקופה מאוחרת יותר, כבר שנויה, אם אנחנו נתבונן, במחלוקת של תנאים מוקדמת יותר. זה מה שאומרת הגמרא, ואפשר לסוחתו עצמו תנאי היא, זה מחלוקת של תנאים. דתניא, טיפת חלב שנפלה על החתיכה. היה סיר גדול, וחתיכת בשר ככה עומדת זקופה שם למעלה, מעל המרק, מעל הרוטב, וטיפת חלב טפטפה על החתיכה. זה המקרה. עכשיו, גם אם מיד אחר כך הבן אדם ערבב את כל הסיר, כיוון שנתנה טיפה טעם בחתיכה, החתיכה עצמה נעשית נבלה. ולכן גם אם עכשיו אפשר לקחת את החתיכה הזאת ולערבב אותה ולהוציא ממנה את החלב, זה לא עוזר כלום. ואוסרת את אותה החתיכה, כל החתיכות כולן. למה? מפני שהן מינה. הרי ברגע שנטפטף טיפת חלב בתוך החתיכת בשר, כל הבשר עכשיו הפך להיות דבר שהוא אסור. והבשר הזה הרי הוא מאותו סוג של כל הקדרה כאן. כל הסיר כאן זה חתיכות של בשר. והכלל אומר שכשדבר שהוא מאותו מין, מאותו סוג, מתערבב במינו בסוג שלו, אז פשוט זה אוסר את כל התערובת. מכיוון שחתיכת בשר עכשיו גם הטעם של הבשר עצמו אוסר עכשיו, אז הוא אוסר את כל הקדרה. כי כל הקדרה פה זה גם כן בשר מין במינו. דברי רבי יהודה. וחכמים אומרים, עד שתיתן טעם, זאת אומרת, לכאורה איך שאנחנו מבינים עכשיו, הטיפה הזאת, אנחנו לא מתייחסים אליה שהיא נפלה לחתיכה, לא. אנחנו מתייחסים שהיא נפלה לתוך סיר שלם. עכשיו, אם בתוך הסיר השלם הזה יש כמות גדולה שיכולה לבטל את הטיפה הזאת, אז הטיפה הזאת תאסור, במקרה הזאת הטיפה לא תאסור. מתי הטיפה תאסור? רק אם יש לה אפשרות לתת טעם במה שיש פה עכשיו בתוך הסיר. זאת אומרת, שאין פה כמות גדולה של בשר, והטיפה הזאת של החלב לא בטלה כאן ב-60, ואז היא אוסרת את התבשיל. זה מה שהוא אומר. עכשיו, מה אנחנו מצרפים בתור התבשיל שבא לבטל את החלב? אז ככה, עד שתיתן טעם ברוטב, דהיינו במרק, ברוטב, ובכיפה, דהיינו בפירורי בשר וטבלין שנמצאים בתחתית של הקדרה, ובחתיכות עצמם של הבשר. אבל אם כולם יחד הם שיעור שיותר מ-60 מול הטיפת חלב, אז זה מבטל את הטיפת חלב הזאת. זה מה שלמעשה דעתם של חכמים. אז יש דעת רבי יהודה, שהוא למעשה מתייחס לאותה חתיכה שהיא הפכה להיות כמו חתיכת נבלה שאוסרת את כל התבשיל, ודעת חכמים מתייחסים לכל הסיר בפעם אחת, הטיפה נכנסה לסיר שלם, ומתבטלת אם יש כאן 60 של בשר מול הטיפת חלב הזאת. עכשיו מגיע רבי ואומר, ועכשיו דבריו של רבי, הם, אפשר להבין אותם בצורה שטחית, אבל תכף הגמרא תוקים אותם ממש כפתור בפרח, איך באמת דבריו מתבארים. אמר רבי, נראים דברי רבי יהודה שאוסר, בגלל שהוא טוען שהחתיכה נאסרת מהטיפה בצורה ממוקדת, ואחר כך החתיכה הזאת כבר אוסרת בקלות ציר שלם, מכיוון שזה מין במינו בשר בבשרים אחרים. אז נראים דבריו לאסור בשלא ניער, שהוא לא ערבב מהר את כל התבשיל. אז באמת החתיכה הזאת נאסרה, ברגע שהיא נאסרה, שלב הבא היא אוסרת את כל התבשיל. או ושלא כיסה, שהוא לא שם מכסה מעל הסיר. ברגע ששמים מכסה מעל הסיר, הטבע של הקדרה כשמתבשלת היא מכסה, שהנוזלים שלמטה עולים למעלה ויורדים למטה והכל מתערבב מתבשל, ואז נהיה פה עירוב גדול, זה כאילו שעירב, ואז כל מתייחסים לכל התבשיל שהוא נאסר גם כן. זה אומר ככה, מתי אנחנו אוסרים? דווקא כשלא נייר ולא כיסה. אז אנחנו אוסרים את כל החתיכה. עכשיו, אם זה כן יתערבב, אז אנחנו לא נסכים עם דבריו של רבי יהודה, אלא אנחנו נתיר. למה? כי ברגע שהוא, עוד פעם, ברגע שהוא לא ירבב, אז אנחנו אוסרים את הכל. למה? כי הטיפה נפלה על חתיכה אחת, חתיכה הזאת נאסרת, שלב הבא אוסרת את כל התבשיל. אבל אם מיד ירבבו את כל הקדרה, או שכיסו את הקדרה, וזה גם כן נקרא סוג של ערבוב, אז הטיפה הזאת בעצם נכנסה לקדרה שלמה, היא לא אוסרת חתיכה אחת, היא אמורה לאסור את כל הסיר, אבל אין לו כל כך הרבה כוח לאסור סיר שלם, כי הסיר הזה יש בו ב-60 לבטל, אז לכן אנחנו אומרים שאותה קדרה תהיה מותרת. ככה אומר למעשה רבי, אני אומר, נראים דברי רבי יהודה בשלא נייר ושלא כיסה, אבל אם כן נייר וכן כיסה, אני לא מסכים איתו. בדברי חכמים שמתירים בשנייר וכיסה, חכמים שאומרים שאנחנו מתייחסים לכל הסיר כמו תבשיל אחד גדול, שהוא בא להתמודד מול אותה טיפה, אז אנחנו למעשה נגיד שברגע שהוא ערבב או כיסה את הסיר, אז מכיוון שהכל הופך פה להיות כמו יציקה אחת גדולה, כל התבשיל, אז הוא ביחד יכול לבטל את הטיפה אחת של החלב. עכשיו הגמרא מתבוננת בדבריו של רבי. מה הכוונה שרבי אומר נראים דבריו של רבי יהודה כשלא נייר ולא כיסה? מהי לא נייר ולא כיסה? אי לימה, אם תרצה לומר שהכוונה לא נייר כלל ולא כיסה כלל, והכוונה היא שהוא פשוט מאוד השאיר את זה ככה. חתיכה עומדת במקומה, טיפת חלב נפלה עליה, לא מתרגשת, נשארת לעמוד, והחתיכה הזאת, אנחנו מתייחסים אליה כמו שהיא מפני עצמה, ואם אין בה כוח לבטל את הטיפה, היא נאסרת וזהו. מה תגיד? נשאלת השאלה, החתיכה מבלה בלה, הרי הגג של החתיכה שעולה מעל המרק בלה את הטיפת חלב. עכשיו, מפלט לא פליט, הוא לא פולט החוצה את הטעם שהוא קיבל. למה? כי הרי לא מרבבים אותו. מתי הוא פולט את החלב? כשמרבבים אותו בתוך הקדרה, אבל כאן כשלא הרבבו אותו, הוא הרי לא פולט. אז אם כן, זה לא יכול להיות שמדובר במקרה כזה. הרי במקרה כזה, אנחנו צריכים להגיד שזה אמור להיות שרק החתיכה הזאת נאסרת, אבל לא כל הקדרה צריכה להיות אסורה. ואלא מה תגיד? לא נייר בתחילה, הכוונה שהטיפה נגעה, טפטפה בחתיכה הזאת. עכשיו, בהתחלה הבעל הקדרה נתן לחתיכה הזאת לספוג את החלב ולהיאסר, כי היא לא יכולה לבטל את הטיפת חלב הזאת. שלב ב', רק אחר כך הוא ערבב את כל הקדרה, אחרי שהחתיכה הזאת כבר הפכה להיות נבלה, רק אז הוא ערבב. יש פה חתיכת נבלה מעובבת בסיר שלם, והסיר השלם עם אותו מין של אותה נבלה, אז אם כן מין במינו לא בטל, אז זה אוסר את כל הקדרה. כך צריך להגיד. כמו שגמר אומרת, אלא מה צריך להגיד? ולא נייר בתחילה, והחתיכה קיבלה את הטעם, אלא בסוף, ואז הבליעה נפלטה בשאר החתיכות, ואותו דבר ולא כיסה, מה הכוונה שהוא לא שם מכסה? בתחילה, אלא בסוף, ואז מה אנחנו אומרים? שהחתיכה הראשונה נאסרה, וכל הסיר גם כן נאסר. נשאלת השאלה, מהי? למה כל הסיר צריך להיאסר? הבלה והפלט, הרי החתיכה, באיזה מקרה מדובר פה, רק נשחזר בקצרה, מדובר פה שטפטף טיפה על חתיכת בשר, בהתחלה נתנו לו לקלוט את הטיפה הזאת, ואז ערבבו את החתיכה עם שאר הסיר. מה אתה אומר? שאותה חתיכה נאסרה, ועכשיו אוסרת גם את כל הקדרה על ידי שערבבו אותם, למה? הרי אמנם היא קיבלה באמת את הטיפה בלעה, את הטיפה של החלב, והיא אמורה להיאסר, אבל אחר כך כשמערבבים אותה עם כל הסיר, הטיפה יוצאת החוצה, ואז היא בטלה ברוב הקדרה. למה אתה אומר שהיא נשארת אסורה ועוד אוסרת את כל החתיכות? אלא מה לומדים מכאן? כסבר שרבי סובר, אפשר לסוחתו אסור. שגם אם אפשר להוציא את הטיפה מתוך החתיכה הזאת שבלעה את הטיפה, על ידי שמערבבים אותה בשער הסיר, אותה חתיכה נשארת אסורה. ולכן, כשאחר כך מערבבים אותה בשער הסיר, אז שער הסיר נאסר משום מין במינו. שואלת הגמרא, רבי בעצם אומר, שהוא מסכים עם דברי רבי יהודה במקרה שלא נייר בהתחלה ולא כיסה בהתחלה, והוא לא מסכים איתו במקרה שהוא כן נייר ישר על ההתחלה או כן כיסה ישר על ההתחלה. כך אומר רבי. זאת אומרת, אתה מסכים עם דברי רבי יהודה דווקא אם הוא באמת פשוט מאוד השאיר את החתיכה ככה בפני עצמה, הוא לא נייר אותה ורק אחר כך הוא נייר אותה. אז הוא מסכים עם רבי יהודה. מכלל, דרבי יהודה סבר כי נייר מתחילה ועד סוף, וכיסה מתחילה ועד סוף אסור. זאת אומרת, רבי מסכים איתו חלקית. הוא מסכים איתו רק במקרה שהוא לא נייר בהתחלה, אלא רק בסוף הוא נייר. וכמו שהוקמנו, שברגע שהוא לא נייר בהתחלה, יוצא שהחתיכה קיבלה טיפת חלב, נאסרת. עכשיו, אחר כך הוא כן מערבב, אז בשלב הבא, החתיכה הזאת שאסורה, אוסרת כבר את כל הקדרה. אבל מה קורה אם הוא מערבב ישר על ההתחלה? רבי לא מסכים עם רבי יהודה, אבל מה רבי יהודה סובר? רבי יהודה סובר שגם במקרה כזה החתיכה נאסרת ואוסרת את כל הקדירה, רק שרבי בזה לא מסכים איתו. נשאלת השאלה, עמי, למה באמת זה אמור לאסור את כל התבשיל? הרי החתיכה הראשונה לא בלה כלל יותר משאר החתיכות. אם ישר, כשטפטף הטיפה על החתיכת בשר, הבן אדם ישר ערבב את כל הקדירה, נו, אז החתיכה הזאת וכל החתיכות הם באותו סיר, כמו שאומרים. הם נמצאים באותו מצב, אז הכל יחד אמור להתאגד בשביל לבטל את הטיפת חלב הזאת. כי הרי מיד בהתחלה הרבבו, אז למה רבי יהודה בעצמו סובר שכל הקדרה נאסרת? בסדר, אנחנו יכולים להבין למה הרבי לא מסכים איתו, אבל למה בכלל הוא בעצמו ככה סובר? הרי הסברה הכי פשוטה אומרת, שברגע שטיפה נכנסה לסיר שלם וישר הרבבו את כל הסיר, אין פה חתיכה אחת ספציפית, מסוימת, שקיבלה יותר חלב משאר החתיכות, אז כל החתיכות יחד מבטלות את הטיפה הזאת. למה רבי יהודה סובר אחרת? עונה הגמרא, רבי יהודה חושש, אימה, לא נייר יפה יפה ולא כיסה יפה יפה. אנחנו חוששים. נכון, אם הבן אדם באמת ישר על ההתחלה שהטיפה נכנסה, היה מערבב מהר, אתה צודק, באמת כל האסיר ביחד מתאגד לבטל את הטיפה הזאת, ואז הכל יהיה מותר אם יש פה לבטל, כדי לבטל. אבל אנחנו חוששים שאולי הוא לא ערבב טוב, אולי הוא לא כיסה מספיק טוב, ואז מה יוצא? שהחתיכה הזאת כן קיבלה יותר טעם מחלב, ושאר הקדרה, זה לא יתערבב בתוך הקדרה כמו שצריך. לכן רבי יהודה אומר שזה נאסר החתיכה הזאת, וגם שאר הקדרה נאסרת, אבל רבי לא מסכים איתו, אלא אם כן לא ערבבו ישר בהתחלה, והחתיכה נאסרה, ואז היא באה ואוסרת את שאר החתיכות. בכל אופן, אבל מה אנחנו רואים מפה? שהחתיכה הראשונה שנאסרה, אוסרת את שאר החתיכות, וזה כולם מודים. גם רבי, מה זאת אומרת כולם? רבי ורבי יהודה, חכמים לא, אבל רבי ורבי יהודה סוברים שהחתיכה הראשונה שהטיפה טפטפה עליה, אם לא ערבבו ישר, או שחוששים שלא ערבבו יפה יפה ישר בהתחלה, אותה חתיכה נאסרת, ואז כשמערבבים אותה עם שאר החתיכות, אנחנו לא אומרים אפשר לסוחתו, מכיוון שהיה אפשר לסחוט את הטיפה מתוך החתיכה, אז יהיה מותר, ועכשיו כל הקדרה מבטלת את הטיפת חלב הזאת, והחתיכה תהיה מותרת. לא, אנחנו אומרים שהחתיכה בכל מקרה נשארת אסורה, והיא גם אוסרת את שאר הקדרה. רואים מכאן שרבי ורבי יהודה סוברים, כמו הדעה שאומרת, אפשר לסוחתו מותר, אז הנה יש לנו פה חצי מסקנה. שלפי רבי ורבי יהודה, אפשר לסוחתו אסור. לא מותר, אפשר לסוחתו אסור. עכשיו הגמרא הולכת לבאר, מאיפה יודעים שרבנן סוברים שאפשר לסוחתו מותר. אמר מר, ודברי חכמים שהם מתירים את כל הסיר, בהם אני מסכים, אומר רבי, כשנייר או וכיסה, אבל אם הוא לא נייר וכיסה, אני לא מסכים עם דברי חכמים, מפילת רבי, שכל הסיר יהיה מותר. אתה נשאל את השאלה, מהי נייר ומהי כיסה? מה הכוונה שהוא נייר את הסיר או שהוא כיסה את הסיר ואז הכל מתערבב? שעל זה רבי אומר שהוא מסכים עם חכמים שכל הסיר יהיה מותר. אי למה נייר בסוף רק ולא נייר בתחילה? וכיסה בסוף רק ולא כיסה בתחילה, נו, מה אתה אומר שבקרה זה מקרה זה יהיה מותר? בדיוק במקרה הזה הוא מסכים עם רבי יהודה שזה אסור. האמרת נראים דברי רבי יהודה, שאוסר בה במקרה כזה שבהתחלה הוא לא ערבב, רק אחרי שהחתיכה ספגה את הטיפה ונאסרה, אז הוא ערבב, ואז אנחנו אומרים שמסכימים עם דברי רבי יהודה, שהחתיכה נשארת אסורה, כי אפשר לסוחתו אסור. אז אי אפשר להגיד שבמקרה הזה הוא מודה לרבי שזה יהיה מותר. אלא חייבים להסביר שמדובר פה נייר מתחילה ועד סוף, וכיסה מתחילה ועד סוף, זאת אומרת, ברגע שהטיפה טפטפה על החתיכה ישר, אבל הגדרה לא איבד זמן וירבב מהר את כל הסיר. מיד על ההתחלה. דרבנן סברי, מכלל דרבנן סברי, נייר בסוף ולא נייר בתחילה, כיסה בסוף ולא כיסה בתחילה, גם כן יהיה מותר. זאת אומרת, מזה שאנחנו רואים שרבי אומר, אני מסכים עם רבנן, אבל רק אם הוא נייר ישר בהתחלה, כיסה ישר בהתחלה. אז אני מסכים שבאמת כל הגדרה ביחד מבטלת את הטיפת חלב הזאת. אבל אם הבן אדם התמהמה קצת, והטיפה בינתיים חלחלה לחתיכה אחת ואסרה אותה, אז אני לא מסכים עם רבנן שכל הגדרה תהיה מותרת, אפילו אם אחר כך ירבבו את כל הגדרה. סימן שרבנן עצמם סוברים שגם במקרה הזה כל הגדרה תהיה מותרת. אלמא כסברי, רואים מפה שחכמים עצמם סוברים, אפשר לסוחתו, מותר. רואים שחכמים הם אלה שסוברים, שאפילו אם אפשר לסוחתו, שברגע שאפשר לסוחתו, אז זה יהיה מותר. זאת אומרת, ברגע שחתיכה אחת תפטף עליה טיפת בשר, אז אפשר לסחוט אותו, אם ירבבו אותו בשער הקדרה. אז ברגע שבאמת מרבבים אותו בשער הקדרה, גם אם בתחילה לא ירבב אותו, אם ירבב אותו בסוף, אז באמת זה יהיה מותר. אז רואים אם כן שיש מחלוקת רבי ורבי יהודה מול חכמים. רבי ורבי יהודה סוברים, אפשר לסוחתו, יהיה אסור, וחכמים סוברים שיהיה מותר. ככה לכאורה צריך להסביר את דברי המחלוקת. אומרת הגמרא, רגע, אולי נגיד אפשרות אחרת. אמר לי רבי חמי דיפתי לרבינה, ממאי דבא אפשר לסוחתו פליגי? מי אמר לך שבזה הם נחלקו, האם אפשר לסוחתו אסור או מותר? דילמה, אפשר לסוחתו דברי הכל אסור. יכול להיות שאפשר לומר שגם אם אפשר לסחוט את אותה חתיכה שקיבלה את הטיפה, היא בכל מקרה תישאר אסורה. היא בכל מקרה תישאר אסורה. אם כן, מה המחלוקת בין חכמים לבין רבי יהודה? והכה במין במינו כמפלגי. האם חתיכה של בשר שמתערבבת בחתיכות אחרות של בשר, האם זה אף פעם לא יהיה בטל וכל החתיכות יהיו אסורות בגלל החתיכה של הבשר שטפטף עליה טיפה של חלב או לא? בזה המחלוקת ביניהם. ורבי יהודה שהוא אוסר, הוא הולך לטעמי. ידוע שיטתו של רבי יהודה, מין במינו אסור. לכן הוא אומר, תשמע, חתיכת בשר הזאת, גם אם יש לך פה עכשיו 1,000 חתיכות מותרות, החתיכה הזאת אוסרת את כולם, כי מין במינו לא בטל. דאמר מין במינו לא בטיל, לעומת זאת ורבנן שהתירו, הם הולכים לטעמיו, הם אומרים שתראה, אם באמת החתיכה הזאת, יש פה מספיק 60 מול זה של היתר, הם מבטלים את החתיכה הזו. לטעמיו דאמרי, מין במינו בטיל, אני אגיד שהם הולכים לשיטתם, שמין במינו כן בטל, ולכן החתיכת בשר הזאת בטלה ב-60 של החתיכות האחרות. מי אמר שהם נחלקו האם אפשר לסוחתו מותר או אסור? אולי הם נחלקו האם מין במינו מותר או מין במינו, האם מין במינו בטל או מין במינו לא בטל. אומרת הגמרא, היי מיי, זה לא יכול להיות. אי אמרת בשלמה דרבנן במין במינו אחא כרבי יהודה סבירה לו? אם תגיד באמת שרבנן מסכימים כמו רבי יהודה שמין במינו לא בטל, ובאפשר לסוחתו פליגי, והם נחלקו האם אפשר לסוחתו מותר או אסור, והם סוברים שמותר כמו שהוקמנו, אז היינו דקאמה רבי, אז אנחנו מבינים מה רבי מתכוון להגיד, נירין דברי רבי יהודה בה, כשהוא לא נייר או שהוא לא חיסה, ישר על ההתחלה, הוא סובר שזה יהיה אסור, כמו דבריו של רבי יהודה. ודברי חכמים בה, אם הוא כן יהיה מיד, או כן כיסה מיד, הוא מסכים עם דברי חכמים שזה כן יהיה מותר, כי החתיכה הזאת לא הספיקה לקבל את הטיפת חלב ולהיעשר, אלא מיד התערבבה בשאר הקדרה, ושאר הקדרה כמובן מבטלת את הטיפה הזאת. אלא ימרת אפשר לסוחתו דברי הכל אסור. אבל אם תגיד שגם אם אפשר לסחות את אותה חתיכה, כולם מודים שזה יהיה אסור, כי החתיכה הזאת ברגע שהיא קיבלה טיפה של חלב, היא נאסרת לתמיד. אז אם כן, וגם אם נהיה ישר בהתחלה כמובן, כן? ואחה, במה המחלוקת ביניהם? במין במינו כמיפלגי, האם אנחנו אומרים ששאר החתיכות שהן במינו של החתיכה שנאסרה, האם הן מבטלות את האיסור או לא מבטלות את האיסור, כי הן מין במינו, ורבי יהודה סובר שהן לא מבטלות את האיסור, והן כולן נאסרות, ורבנן סוברים שמין במינו כן בטל? אז אם ככה, למה באמת רבי אומר את הנוסח הזה? אומר, נראים דברי חכמים כשהוא ניער בהתחלה, נראים דברי חכמים כשהוא ניער בהתחלה. אם חכמים סוברים שמין במינו יהיה מותר, גם אם הוא ניער, גם אם הוא לא ניער, גם אם הוא לא ניער, סוברים חכמים שהחתיכות כולם יהיו מותרות, למה? כי לפי חכמים הרי מין במינו בטל. אז גם אם הוא לא נייר בהתחלה לפי חכמים, שאר החתיכות יהיו מותרות, כי הרי הם מבטלים את החתיכה האסורה. אז אם כן, למה אומר נראים דברי חכמים כשהוא נייר בהתחלה? אם הוא נייר ישר על ההתחלה, אומר רבי, אני מסכים עם חכמים ששאר החתיכות מבטלים את החתיכה הזאת שנגעה עליה טיפת חלב. הרי גם אם הוא לא נייר בהתחלה, מה תגיד? טפטפה טיפת חלב על חתיכה של בשר. והוא לא נייר את ה... את שאר הקדרה בשביל להרבב את החתיכה הזאת. בסדר, החתיכה הזאת נאסרה? כן, עכשיו, מה אנחנו אומרים לגבי... זה נאסר, בסדר. כי זה, אם אנחנו מוקימים שכולם מודים שאפשר לסוחתו אסור, אז החתיכה הזאת בכל מקרה תהיה אסורה. עכשיו, מה השאלה לגבי שאר הקדרה, אם היא גם נאסרת או לא? אתה אומר שלפי רבנן, אם הוא ירבב אחר כך, היא לא נאסרת. למה? כי מין במינו בטל, אז, האיסור בטל ברוב. אז אם כן, למה רבי צריך להגיד שהוא מסכים עם דברי חכמים, דווקא אם הוא נייר בתחילה? גם הוא לא נייר בתחילה את החתיכה הזאת עם שאר החתיכות, גם שאר החתיכות מבטלים את החתיכה הזאת, כי הרי אפילו שזה מין במינו, זה הרי בטל. פילי פליים. ואם תרצה לומר שרבי סובר כמו רבי יהודה, רק כשמין במינו לא בטל, אבל לא, הוא לא מסכים איתו עם החשש הזה, שאולי הוא לא ירבב יפה יפה, לכן הוא אומר, תשמע, אני אומר שבין... שאני לא מסכים עם רבי יהודה, שאם הוא ירבב ישר בהתחלה, זה גם כן יהיה אסור. כי מה תגיד שרבי הבין בדברי רבי יהודה, שגם אם הוא ירבב ישר בהתחלה, עדיין זה יהיה אסור כל החתיכות, כי חוששים שהוא לא ירבב יפה יפה, ובזה רבי לא מסכים עם רבי יהודה. לכן אומר רבי, אני מסכים עם רבי יהודה לגבי זה, שאם הוא לא ירבב ישר על ההתחלה, והחתיכה הראשונה קיבלה את החלב ונאסרה, ועכשיו כשהיא נכנסת לתוך שער הקדרה, היא אוסרת את כל הקדרה, כי מין במינו לא בטל. אבל אני לא מסכים עם מה שאמר רבי יהודה, שאם הוא נייר ישר על ההתחלה, זה גם כן אוסר, כי חוששים שמה לא נייר יפה יפה, אני כן סובר שכנראה הוא כן נייר יפה יפה, ואני גם, במקרה כזה, כן יתיר. אז אם כן, נשאלת השאלה, למה באמת רבי צריך להגיד, נראים דברי רבי בזה, ונראים דברי רבי יהודה בזה? הרי למעשה, היה צריך להגיד, היי, נראים דברי רבי יהודה כשהוא לא עירב בהתחלה, אני מסכים איתו שכל הקדרה נאסרת. למה? כי מין במינו לא בטל, ומכיוון שחתיכה הראשונה נאסרה, היא לא מתבטלת בשאר הקדרה, אלא היא אוסרת את כל הקדרה. ונראים, כשהוא כן עירב ישר על ההתחלה, אני לא מסכים עם רבי יהודה, שחוששים שמה לא עירב יפה יפה. לא נראה לי הדברים שהוא אמר, אלא אני סובר שזה כן בטל. ואז ככה צריך להגיד, נראים דברי רבי יהודה, ואין נראים דברי רבי יהודה מבא אליי. למה הוא אומר, נראים דברי רבי, נראים דברי רבי יהודה כשלא נייר, ודברי חכמים כשכן נייר. למה הוא צריך להגיד את זה בצורה כזאת? שיתייחס רק לדברי רבי יהודה, ויגיד, נראים דברי רבי יהודה כשהוא לא נער בהתחלה, ולכן אני מסכים איתו שהחתיכה הזאת נאסרת ואוסרת אחרי זה את שאר החתיכות, ולא מסכים עם דברי רבי יהודה, כשהוא כן נער בהתחלה, אני לא מסכים איתו שבכל זאת זה יהיה אסור, אלא אני סובר שזה יהיה מותר, כי אז אני מחשיב את כל הגדרה כמו דבר שמבטל ביחד את הטיפת חלב הזאת. למה באמת רבי לא אומר בצורה כזאת? חייבים להגיד שבאמת זה כמו המקרה, האוקימתא הראשונה שהוקמנו, שרבי, רבי יהודה וחכמים נחלקו לגבי החתיכה הזאת, שהיא, האם היא נשארת אסורה כשהיא מתערבבת בשאר החתיכות, או שהיא נהיית מותרת כשהיא מתערבבת בשאר החתיכות. זה המחלוקת בין חכמים לבין רבי יהודה, ותו לא מידי. חייבים להסביר שבאמת הם נחלקו, האם אפשר לסוחתו את אותו חתיכה, בכל זאת אותה חתיכה נשארת אסורה כמו רבי יהודה, או אפשר לסוחתו, מכיוון שמערבבים אותו בשאר הקדרה, אז הטיפה של החלב, מכיוון שיוצאת החוצה, אז גם החתיכה הראשונה נהיית מותרת. אומרת המשנה, הכחל, כחל הם הדדים שדרכיהם העגל או הטלה יונקים חלב. יש בדפנות שלו חלב, גם אחרי שחיטה. אז לכן קוראו, צריך לקרוא, אחרי השחיטה צריך לקרוא את אותו כחל, ומוציא את חלבו, צריך להוציא את החלב החוצה, כדי שכשיבשלו את הכחל, לא יתבשל הבשר של הכחל יחד עם החלב שנמצא בדפנות שלו. הגמרא תבאר בדיוק איך קוראים ואיך מוציאים את החלב. אבל בכל מקרה, אם לא קראו, אינו עובר עליו. אם הבן אדם לא קרא את הכחל וככה בישל אותו, הוא לא עובר עליו משום מבשל בשר בחלב, ולא משום אוכל בשר בחלב מבושל, הוא לא יקבל על זה מלכות. עכשיו עוברת המשנה לנושא דומה אבל שונה. הלב, יש בו הרבה מאוד דם. כל הגוף יש דם, אבל שם בתוך הדפנות, בתוך החללים יש דם. לכן כשרוצים להכשיר את הלב, קוראו ומוציא את דמו. מה קורה אם לא קראו? אינו עובר עליו. הוא לא יהיה חייב קראת, מדובר פה בלב של אוף, שגם כשהוא שלם אין שם דם בשיעור של כזית. אומרת הגמרא, אמר רבי זרע, אמר רב, בדיעבד אם אדם כן בישל כחל, אינו עובר עליו מן התורה ומותר אפילו באכילה, אותו כחל. ככה סובר רבי זרע לפי הלשון הזאת, הלשון הראשונה, תכף נראה לשון שנייה, בדברי רבי זרע בשם רב. שואלת הגמרא, והענן תנן, אמרנו הרי במשנה, אינו עובר עליו, משמע מזה, מעבר הוא דלא עבר, זאת אומרת, הוא לא מקבל מלכות, כי אין פה כזית של בשר, אין פה כזית של בשר בחלב. אבל האיסורה איקה, איסור יש כאן כן, למה? כיוון שחצי שיעור, גם שזה חצי, זה אסור מן התורה, אז אסור. עונה הגמרא לא, בדינו דה איסור ענה מלקה. האמת היא שזה אפילו אין איסור פה לאכול את הכחל הזה. והיידי דה באי למיתנה סייפה, הלב קוראו ומוציא את דמו. כיוון שרצו לדבר בסייפה של המשנה לגבי לב, ששם צריך לקרוע את אחרי שחיטה, כשמכשירים את הלב, לקרוע אותו ולהוציא ממנו את הדם, ואם לא קראו אינו עובר עליו, אם הוא לא קרא את הלב ואחר כך בישל ואכל את הלב עם הדם אינו עובר עליו, הטעם מעבר הוא דלא עבר. דווקא שם, אמנם הוא לא עובר לחיוב קראת כי הוא לא אכל כזית של דם, כי בלב אמרנו שמדבר על אוף, לב של אוף אין כזית שלם של דם. אבל האיסור האיקה, איסור הוא כן יש לו. לכן, מכיוון שבלב יש איסור לאכול אפילו קצת דם, אמנם שאין חיוב קראת בפחות מכזית, אבל איסור יש כן. אז מכיוון שמדברים שם לגבי הלב, ששם יש כל פנים איסור, לכן גם ברישה, לגבי כחל, תנא מרישה אינו עובר עליו. אבל האמת היא, שלא רק זה שהוא לא עובר עליו משום מלכות, אלא מותר לכתחילה לאכול אותו, אחרי בישול. אומרת הגמרא לאמא מסייע, יש לנו ברייתא שיכולה דווקא לסייע לדבריו של רבי זרע בשם רב. הברייתא אומרת ככה, הכחל קוראו ומוציא את חלבו. אם הוא רוצה להכשיר את הכחל לאכילה, צריך לקרוע אותו ולהוציא ממנו את החלב שנמצא בדפנות של אותו כחל. לא קראו, אבל אם הוא לא קרא את אותו כחל, אינו עובר עליו משום בשר בחלב, אם הוא אכל או בישל. הלב קוראו ומוציא את דמו, בשביל להכשיר אותו מליחה. לא קראו, קוראו לאחר בישולו ומותר. את הלב אפשר גם אחרי בישול לקרוע ולהוציא משם את הדם ואז הוא יהיה מותר. לב הוא דבעי קריאה, מדייק את הגמרא מהברייתא, דווקא לב צריך אחרי בישול לקרוע ולהוציא מנות הדם. אבל כחל, אם הוא בישל אותו עם החלב, לא באה אפילו קריאה אחרי בישול. אז רואים פה ראיה, שכחל שהתבשל בלי שיקראו אותו לפני כן, הוא יהיה מותר בדיעבד לאכילה. אומרת הגמרא, דילמה, יכול להיות שסיבה שלמה לא כותבים פה לגבי כחל, כי לב הוא דסגי לי בקריאה, יכול להיות שכחל זה לא יעזור שתקרא. לכן כתוב דווקא הלב, שאחרי בישול אפשר לקרוע, כי הלב הוא מאוד מאוד חלק, והדפנות שלו הן לא רכות, הן לא סופגות את הדם. אז לכן גם אחרי בישול אפשר לחתוך את הלב ולהוציא משם את הדם, זה יצא. אבל לעומת זאת כחל, אבל כחל שהוא רך, נספג החלב בפנים, לא סגי לי בקריאה, זה לא יעזור שיקראו את הכחל אחרי שכבר החלב התבשל בתוכו, הוא כבר נספג בפנים, אתה לא יכול להוציא את החלב. אז אין מכאן ראיה שבדיעבד מותר אפילו לכתחילה לאכול את הבשר. זאת אומרת, אם בישלו בדיעבד, אז אחרי הבישול כבר לכתחילה מותר לאכול את הכחל הזה. לא, יכול להיות שיהיה אסור לאכול את הכחל. לא ראיה לרבי זרע בשם רב. יכול להיות שבאמת יהיה אסור לאכול את הכחל הזה. זה שלא נותנים את העצה לקרוא אותו אחרי הבישול, אולי כי זה פשוט לא יעזור. אז אין ראיה מהברייתא. מי כאדם ראי, יש לשון אחרת בדברי רבי זרע בשם רב. אמר רבי זרע, אמר רב, אם אדם בישל כחל בדיעבד, אינו עובר עליו. הוא לא עובר עליו מהתורה, אבל ואסור לאכול את הכחל הזה מדרבנן. זאת אומרת, פה הוא משנה, הוא מסכים עם מה שהוא אמר קודם, אינו עובר עליו מן התורה. אם אדם בישל כחל, הוא לא עובר כשהוא מבשל אותו איסור מן התורה. אבל מדרבנן יש פה כן איסור לאכול את זה. מדרבנן יש פה כן איסור לאכול את זה. אומרת הגמרא, למה מסייע לי? בוא נגיד שיש לרבי זרע בשם רב, ראה מהמשנה שלנו. מה קורה אם אדם לא קרא את הכחל? אינו עובר עליו. לא עובר עליו משום מלכות. מדייקת הגמרא, מי עבר הוא דלא עבר מהתורה, האיסורה, איסור דרבנן לאכול, לאיקה. אז רואים ראיה, כמו שאמר זרע בשם רב, שאסור לאכול כחל גם אחרי שהוא יתבשל עם החלב שבו. אומרת הגמרא, לא, בדינו דה איסורה נמי לקה. האמת היא שגם איסור דה רבנן אין כאן. זאת אומרת, אין ראיה לרבי זרע בשם רב שיש פה איסור דה רבנן, יכול להיות שגם איסור דה רבנן אין כאן. אפילו אם הוא לא קרא את הכחל לפני הבישול. והיידי דה באה למתנה סיפה, בגלל שהוא רצה לכתוב בסיפה לגבי לב, הלב קוראו ומוציא את דמו, ושם כתוב, צריך הרי לקרוא את הלב להוציא את הדם בשביל להכשיר אותו לפני הבישול, אבל אם לא קראו, שם כתוב אינו עובר עליו משום קראת. כמו אמרנו שמדובר פה באוף, שיש פחות מכזית של דם. דעתם, מעבר הוא דלא עבר, האיסור האיקה. הוא רק לא עובר משום קראת, אבל איסור יש פה, הוא לא יכול לאכול מזה. תננה מראישה, אינו עובר עליו. לכן כתוב לשון אינו עובר, אבל האמת היא שגם אין שום איסור. זאת אומרת, אין פה למעשה ראיה שיש פה איסור מסוים. יכול להיות שאין פה שום איסור, יכול להיות שמותר לך תחילה לאכול את הכחל הזה אחרי בישול, גם אם הוא לא קרא אותו לפני הבישול. אומרת הגמרא תשמע, בוא תראה ראיה מברייתא. ברייתא אומרת ככה, הכחל קוראו ומוציא את חלבו. לא קראו, אינו עובר עליו. בדיעבד הוא לא עובר עליו משום מלכות. הלב קוראו ומוציא את דמו. לא קראו, קוראו לאחר בישולו ואז הוא יהיה מותר. מדייק את הגמרא כמו מקודם. לב הוא דבאי קריאה אחר כך. אבל כחל לא באי קריאה אחר כך, אחרי הבישול. אז רואים מפה שמותר לאכול כחל, אבל כחל לא באי קריאה אחרי בישול. זאת אומרת שאפשר לאכול כחל, בדיעבד אם כבר התבשל עם החלב שבו, אם מותר לאכול אותו אחר כך, בלי שום הכשרה לכאורה. אז אם כן, רואים מכאן שבדיעבד זה מותר, אז קשה על רבי זרע בשם רב לפי הלשון הזאת. אומרת הגמרא, לא. דילמה, למה לא כתוב כחל? יכול להיות שזה בגלל שלב הוא דסגי לי בקריאה. לב, אם אחרי הבישול יקראו אותו, זה יעזור. למה? כי אפשר להוציא את הדם גם אחרי הבישול, כי הרי הדפנות שלו הם קשים, הם חלקים, הם לא סופגים. אבל כחל שהוא רך וסופג לא סגי לבקריאה, כי זה כבר נבלע החלב בתוך הבשר, זה לא יעזור עכשיו לקרוא אותו והוא יישאר אסור. אז אם כן אין ראיה. תניא כדישנא קמא דרב, יש ברייתא בדיוק כמו שהיה לפי הלשון הראשונה של רב, שמותר לכתחילה לאכול את הכחל הזה אם לא קראו אותו לפני הבישול. כחל שבישלו, הכוונה פה בצליה, בחלבו, מותר. קיבה, פה מדובר על עגל או טלה, שמיונקים חלב מהפרה, ויש להם בקיבה חלב. הקיבה שלהם שבישלה בחלבה יהיה אסור. למה באמת? מה ההבדל? הרי גם בכחל יש חלב וגם בקיבה יש חלב. למה באמת חלב של כחל הוא שונה מסתם חלב? מסבירה הברייתא. ומה ההפרש בין זה לזה? זה, החלב שנמצא בקיבה של העגל, של היונקים, הוא כנוס במאב אחרי שהוא כבר בא לכלל חלב. כשהעגל, נאמר, ינק מהפרה, אז הוא ינק פרה ש... הוא ינק מהפרה חלב שפרש, ונהיה לחלב הזה שם חלב, כי הוא יצא מתוך הדדים. והעגל ינק אותם אחרי שהם היו חלב. אז עכשיו הם נקראים חלב גמור בתוך הקיבה שלו. לעומת זאת, כשהחלב נמצא בתוך הכחל עדיין, זה, כשהחלב בתוך הכחל, אין כנוס במאב. הוא היה מובלע תמיד בתוך הכחל. ואף פעם הוא לא בא לכלל חלב. הוא אף פעם לא יצא מהדדים שהוא יחשב חלב. לכן, בדיעבד, יהיה מותר. כיצד קוראו? אמרנו שאת הכחל, לפני הבישול צריך לקרוע. איך קוראים את הכחל? אמר רב יהודה, קוראו שתי וערב לאורך ולרוחב, ותחו, הוא כובש אותו בכותל, בשביל לצחות את כל החלב שנמצא בתוך הכחל, בתפנות של הכחל, בחללים שם, ורק אחר כך אפשר לבשל אותו. מספר את הגמרא, אמר לי רבי אלעזר לשמאי, רבי אלעזר אמר למשמש בקודש, תשמע, אני רוצה שתביא לי כחל, אבל קרא לי, תקרא לי את הכחל ותצלה אותו, ואני אכול. אז אני יכול לאכול את זה. מה החידוש? שואלת הגמרא, מהי כמה שמלן? מתנית הנה, המשנה אומרת שאפשר לקרוא את הכחל ואז לאכול אותו. עונה הגמרא, כמה שמלן, דלא בעינן, בשביל צליה, צליה, לא בשביל צליה, לא צריך גם שתי וערב ותחו בכותל. לא צריך לחתוך אותו לאורך ולרוחב ולכבוש אותו בקיר בשביל לשחות ממנו את החלב. לא, אלא עצם זה שהוא חותך אותו והוא צולה, זה כבר מספיק. רק לבישול צריך לחתוך שתי וערב ולשחות ולכבוש בקיר, להוציא את החלב. מספרת הגמרא, דבר מאוד מאוד מעניין, יכול ללמד אותנו קצת דברים מעניינים לגבי התורה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, תורת חיים, דרכיה דרכי נועם. התורה זה משהו שהוא אמור להיות נעימות, התורה לא אוסרת לנו משהו רק בשביל לאסור. זאת אומרת, גם דברים שמסורים יש דרך של היתר, איזון מסוים בכל הדברים של החיים. אז מספרת הגמרא, ילתה, אשתו של רב נחמן, אישה באמת חכמה גדולה. אז היא אמרה פעם לרב נחמן, אמרה לי ילתה לרב נחמן, מכדי, הרי זה אנחנו יודעים, כל דאסר לן רחמנה שר לן כבתי. כל דבר שהתורה אוסרת, יש לנו כנגד זה משהו שמותר. זאת אומרת, התורה לא סתם אוסרת. כל דבר, יש את האופן שאסור, אבל יש גם את הדברים שמותרים באותו מידה. למשל, אסר לן דמה, התורה אוסרת לנו לאכול דם, אם אנחנו רוצים להרגיש טעם של דם, כן רוצים לאכול דם, איך אפשר להרגיש את הטעם הזה? שר לן כבדה, התיר לנו כבד, כבד זה דם קרוש, ויש שם טעם של דם. אותו דבר, התורה אוסרת דם נידה, נידה אסורה על בעלה, התירה לנו דם תואר, למשל דם בתולים, או דם יולדת, יולדת, יש לה את ה... אם היא ילדה זכר, אז שבוע הדם תמה, אחר כך מדין תורה, אז זה נקרא דם תואר, אם זה נקבה, שבועיים, תמה, ואחר כך עד שער הדם, עד 80, היום זה ימי תואר. זאת אומרת, היום בזמננו אנחנו לא מתייחסים לימי תואר, כמו שאנחנו מכירים הרבה בהרחבה בספרי הפוסקים. אבל על כל פנים, יש מושג שהתורה אסרה דם נידה והתירה במקום אחר. למשל, בדם בתולים, אנחנו יודעים שהתירו בצורות מסוימות. כמובן שצריך לעיין בפוסקים, זה לא בכל מקרה. אותו דבר התורה אסרה חלב, התורה אסרה חלב, חלב של בהמה, אבל התירה חלב של חיה, חלב של חיה מותר. התורה אסרה חזיר, אבל התורה התירה דבר שיש לו טעם בדיוק כמו חזיר, מוחה דשיבוטה, המוח של דג שנקרא שיבוטה, הטעם שלו בדיוק כמו חזיר, מי שרוצה להרגיש את הטעם יכול לאכול את המוח הזה. התורה אוסרת גירוטה, שזה סוג של עוף טמא. אז היא תירה כנגד זה, לישנה דקברה, לשון של דג, יש לו את הטעם של אותו עוף טמא. אשת איש התורה אסרה, אז יש אפשרות להיות עם אשת איש כשגירשה בחיי בעלה. בעלה עדיין חי ואפשר להתחתן איתה אם בעלה גירש אותה. התורה אוסרת אשת אח, האישה של אחיו, אסור לו להתחתן איתה, אבל היא תירה יבמה. אם האח מת בלי ילדים, אז מותר להתחתן בתור ייבום. התורה אוסרת להתחתן עם, עם גויה, קוטית. התירה, אשת יפת תואר, במלחמה, יש מקרים מסוימים, כשתצא למלחמה על אויביך, יש שם את כל הקריטריונים, איך מותר להתחתן עם אשת יפת תואר. אז אם כן אומרת יאלתא לרב נחמן, בינה למיכל בישרה בחלבה, אני רוצה להרגיש טעם של בשר בחלב. יש דבר כזה שהתורה אסרה ומקרה אחר שזה מותר? אמר לו רב נחמן לטבחי, אז רב נחמן אמר לטבחים שם, זביקו לה ככה לי, תדחבו לה בשיפוד את, את הכחל, דדים של החלב של הבהמה, ותעשו את זה בצליה, על ידי שיפוד, ואז יהיה מותר לה לאכול, לאכול את הכחל, ובתוך הכחל הרי מובלע בחללים שם מובלע גם חלב, שאין לו שם חלב, אבל בכל מקרה יש את הטעם של בשר וחלב. שואלת הגמרא, והענן תנען, קוראו, למדנו שלפני שצולים, לפני שצולים או לפני שמבשלים, צריך פשוט קודם לקרוע את הכחל ולהוציא משם את החלב, אז איך הוא יתיר ככה לתת את הכחל עם החלב לכאורה בפנים. עונה הגמרא, הוא לקדירה, זה מדובר כשמבשלים בסיר, צריך לקרוע לפני כן את הכחל. אבל לצליה, אולי זה לא. שואלת הגמרא והקטן, כתוב בברייתא, כחל שבישלו, והסברנו שזה הכוונה בצליה, גם שם כתוב שרק אם בדיעבד בישלו זה יהיה מותר. דיעבד אין, לכתחילה לא. לכאורה נראה שלכתחילה, אפילו בצליה אסור לקחת כחל בלי לקרוע אותו ולהוציא ממנו את החלב. אומרת הגמרא, לא. הוא הדין דאפילו לכתחילה, גם כן אפשר לצלות את הכחל בלי קריאה. והיידה דקבאי למתנה סייפה, דרך אגב, בגלל שרצו לכתוב בסייפה, על קיבה שבישלה בחלבה אסורה, קיבה שבישלו אותה ביחד עם החלב, קיבה של עגל שיונק, שיש בפנים חלב שהוא ינק, שבישל אותה בחלב היא תהיה אסורה. דאפילו דיעבד נמי לא, היא גם כן לא תהיה מותרת בדיעבד אם הוא בישל את הקיבה ביחד עם החלב, תננה מרישה שבישלה בדיעבד, אבל באמת לכתחילה גם כן מותר לבשל את הכחל, לבשל לא, לצלות את הכחל מותר בלי קריאה גם כן. כך אמר רב נחמן, וזה באמת הדרך שהוא נתן ליאלתא להרגיש את הטעם של בשר בחלב. עד כאן השיעור על דף קופטט.